One, two. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו נכנסים אוטוטו לפסח, מוצאי שבת, ליל הסדר, לאחר מכן חג ביום ראשון, ואחרי זה חול המועד. אנחנו נמצאים לתקופה, נכנסים לתקופה ככה של...
נו, מה זה אומר? כל הבית כבר יש לך אלומיניום על השיש? שמת אלומיניום?
עוד לא, אלומיניום.
עוד לא, עוד אין אלומיניומים? מה
זה הדבר של אלומיניום? לא כולם מבינים, אתה יודע, אלומיניום שמים על הגז, על השיש, כדי באמת לבודד את כל האפשרות
שיהיה. למרות שאני מודה שאני לא מבין, כי בדרך כלל אתה יכול לשפוך מים חמים על השיש כדי להכשיר אותו, ממש, ממש, ממש.
זה מכשיר.
ואז שמים על זה עוד שכבת אלומיניום. אני כבר שם את האלומיניום רק בשביל החינוך לילדים שירו את, אתה יודע, על הגז, על זה. תראה, זה עושה אווירה. צריך לומר, שהביתה נכנס למטבח, כל זה אלומיניום, אתה שם במקרר אלומיניום שם על המדפים, מה שכן, זה חותך את האצבעות, זה נורא והיום הדבר.
ונשביץ מחרות כרגלנו, ונגיד ש-59 חטופים יעברו, ציפינו, קיווינו, יעברו גם את ליל הסדר הזה, ליל סדר שני בשבי חמאס. העסק די תקוע, המסע ומתן די מקרטע, הייתה הצעה מצרית אתמול על 8 חטופים חיים. ישראל פחות מגיבה, ממשיכים ככה יותר ויותר להיכנס לתוככי עזה. אני אומר לך, אני ראיתי את המסיבת עיתונאים של טראמפ ונתניהו, הבית הלבן. היה לי רושם שכשואלים את הנשיא טראמפ, שבאמת עד לפני כמה שבועות זה היה הנושא הכי חשוב, כמעט הנושא הכי חשוב לו, שאלו אותו שם עיתונאים ישראלים על החטופים, נראה שקצת מפריעים לו. הוא כבר עבר, הוא עבר למקום אחר, לנושאים אחרים, למחסים, למלחמות עם סין, עם רבע עולם, שהסתיימו גם אתמול ביותר מפואר. שמע, שמעתי את גיאור איילנד, פה אני חייב מילה על הנשיא טראמפ.
אם אתה חייב, למה שנעצור אותך? מי יכול לעצור
שמעתי,
אותך?
שמעתי את
איילנד. אתה ראי לא הציץ פה באופן.
איילנד, כן, איילנד החכם. שאמר שהוא חושש, ויש בסיס לחשש, שהאיומים של הנשיא האמריקאי מתחילים להיות פחות ופחות, בוא נגיד ככה, לא רק אפקטיביים, פחות ופחות בעלי תוקף. כשאתה מאיים ומאיים, נפתח את שערי הגיהנום בעזה, ואם העזתים לא יחזירו מיד החטופים, יהיה שם הגיהנום, וקצת איומים על החוטים, ואיומים פה ואיומים שם, ובסוף, אתה יודע, יש פער עצום בין האיומים, בין הרטוריקה מאוד מאוד אגרסיבית לבין המעשים, זה מתחיל להשליך על מידת האפקטיביות שלו, וכשהנשיא האמריקאי התרשמו ממנו פחות, וזה גם נוגע כמובן כמובן לכל מה שקשור עכשיו לאיראן, מחר מאוד להיפתח שיחות, לא מחר, ביום שבת באומן, זה גם משליך על ישראל. אנחנו, ישראל, באינטרס שלנו, שהמעצמה הגדולה בעולם, הידידה הגדולה שלנו, תהיה חזקה, כולם התרשמו ממנה, נראה לי קצת בעייתי. והסיפור הזה, הסוגיית החטופים במסיבת העיתונאים, קצת נדחקה לשוליים, פחות דובר בה, הוא ענה את מה שמצופה במעמדים כאלה להגיד, אבל לא מעבר לזה, ולצערנו הרב עוד ליל סדר, צריך לציין את זה, צריך להגיד את זה, צריך לא לשכוח את זה, לא להמתין לסרטונים של חמאס כדי להחזיר את הנושא לסדר היום התקשורתי, כל הזמן זה צריך להיות אצלנו בראש סדר היום התקשורתי.
קודם כל, אני מצטרף לכל מילה שאמרת, זה אירוע קורע לב, לא ברמת אמירה של הקורק, זה קורע את הלב, אני חושב על יאיר הון, שיודע שהוא ליל הסדר קודם לפחות עוד היה עם אחיו, עכשיו הוא יהיה והוא יודע מה אחיו עובד. זה אירוע קורע לב ברמות מטורפות, באמת. והלוואי, ואני חושב שכולנו תפילה שאינשאללה המצב ישתנה ואיכשהו ייכנס והם יהיו איתנו, גם אם לא בליל הסדר, אז כמה שיותר בקרוב. מה שכן, שמעתי אותך שבוע כמה פעמים עם קמפיין אהרון דרמר נכשל, אוף, לא רציתי לבזבז את הזמן, אבל כן מילה אחת קטנה לדבר הזה, שמאז שרון דרמר מונה לעמוד בצוות המסע ומתן,
עובדות.
כן, הוא נכשל, וזה, אז אני...
לא עובדות, לא חזר חטוף אחד.
אז אני רוצה להצטרף אליך.
לא, אבל עובדה, אמרתי, מאז שרון דרמר מונה...
אני בא להצטרף, אז אתה אומר לי,
לא חזר אחד אפילו.
אני קורא לרון דרמר, תפסיק עם השטויות שלך בבקשה אדוני, תיגש בבקשה, תוציא את כולם מהמנהרות, זה לא עובד ככה פה, אי אפשר יותר, אדוני תפסיק להחזיק אותם שם בחמאס, רון דרמר, הלו רון דרמר, נא ללכת ולהחזיר מיד את כל החטופים. סריה, העניין הוא, זה כמובן היה הקטע הציני, רון דרמר לא מחזיק בחטופים, בסדר? רון דרמר לא, ברגע שהוא נראה ראש שבא כן והוא לא. זה החלטות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר מדיניות, הרבה יותר משמעותיות. אתה כאילו קצת מוזיל את זה, שמעתי את הוויכוח שהיה לך השבוע, למה אתה אומר על מרים אדלסון, למה ששחררו את החטופים זה טראמפ, תודה לטראמפ ותודה לאדלסון, ועכשיו שלא זה רק דרמר. למה אתה לא אומר על מרים אדלסון? עכשיו זה בסדר, זה גם במסגרת הוויכוח העיתולי והלא... אני לא חושב שאתה חושב...
תסיים, אני אסביר
לא,
לך.
לא, למה? עכשיו אתה באמת חושב שמרים אדלסון השמה לא, שהיא לא לך, זה?
יש לך
לא, בסדר. לא,
היה המתווה הזה דובר על שני שלבים.
אבל עזוב, אז תן לי רק לסיים,
ברוך השם עבר,
אבל ברק,
בנינו ובנותינו חזרו לזה.
לכן אני אומר,
ישראל החליטה שלא ממשיכה.
הדבר הזה, הוא, כצופה מהצד, הוא מאוד מאוד רדוד. כן, אחלה להגיד לטראמפ ולמרים אדלסון זה, מהצד שני, גם לדרוש את זה שהפעם שחררו, אז זה ברמת אותו טיעון. אי אפשר לבוא לדרמר ולהגיד לו, אדוני מחזיק את החטופים, אדוני ישחרר אותם. זה לא עובד ככה, אין מה לעשות. כל הסוגיה הזאת הרבה יותר מורכבת.
לא, אתה
כשאתה תראה. עושה את העסקה, אני גם, אתה יודע, אין דבר יותר כיף, קל, נוח ונעים מלשבת פה באולפן הנחמד הזה עם הכוס קפה מהמשובח, יש לומר, מהמטבח, ולומר, חבר'ה, להפסיק מיד את המלחמה ולשחרר את כל החטופים, ואז נעבוד על החמאס. בפרקטיקה, אתה יודע, דיברתי השבוע עם כל כך הרבה אנשים בכירים מאוד בין מקבלי ההחלטות. הם שותחים את העניין, דרך אגב, מגובה על ידי כל הגורמים המקצועיים, ביניהם ראש מוסד, ראש שבק, וגם רמטכ"ל, בסדר? וכולם אומרים, חבר'ה, זה לא אותו סיפור, יש משמעויות של להיכנע, יש משמעויות של לתת את הערבויות האלה מארצות הברית. חלום שלי, חלום שלך, לעשות את הדבר הכי קל, טק, זה, ולהחזיר אותם. לצערנו, זה לא עובד ככה. והטענה כלפי דרמר, בעיניי, היא כאילו קצת שטחית.
אני חושב שדרמר נכשל כישלון חרוץ עד עכשיו. אני מאוד מאוד מקווה שהדברים ישתפרו. אני מזכיר שמי שעמד בראש צוות המסע ומתן זה ראש השב"כ רונן בר וראש המוסד ברנע. היו שני שלבים להסכם. השלב הראשון קוים פחות או יותר עם הפרות קלות, אבל פה עיכוב של יום, פה עיכוב של כמה שעות, אבל בגדול זה קוים, והחטופים לשמחת כולנו והחטופות חזרו הביתה. ואז עמדנו לקיים את השלב השני. נתניהו החליט מהסיבות הפוליטיות קואליציוניות שלו להדיח את ראש השבק וראש המוסד מראש צוות המסע ומתה, לאחר שהם הצליחו, הם החזירו חטופים, חיים בינינו חטופים, גם לצערנו ולבושתנו סופגים נעצות וכללות, ראה מקרה לירי אלבג המתואב, הקמפיין הזה שנעלו נגדה, אבל היא כאן איתנו ותישב בליל הסדר עם בני משפחתה, ואז לקראת השלב השני החליט את עניהו סטופ, אני מדיח את שניהם, את ברנע ואת רונן בר, אני ממנה את האיש שלי, זה לא איש שלי, אני ממנה את עצמי, אני ממנה, כשהוא ממנה את דרמר הוא ממנה את עצמו לראות צוות המסע ומתן. היינו אמורים לצאת לשלב השני שבמסגרתו היו אמורים להגיע עוד חטופים, והוא החליט שהוא לא רוצה, הוא רוצה מהלך צבאי, 100% מהלך צבאי, תמשיך, תיכנס, תפציץ, תקטוש, כאילו לא היו קטישות שנה וחצי, איפה החטופים? אין חטוף אחד. ולכן לצורך העניין, אתה רוצה שאני אעשה הנחות לדרמר 100%, אז זה נתניהו נכשל כישלון חרוץ בשלב השני, כי נתניהו זה ודרמר חד הם, אבל יש שורה תחתונה, ובסוף אתה יודע, אתה רוצה צריך לבחון את הדברים, הוחזרו חטופים, הוחזרו חטופות, ופתאום... טוב. לא, זה... לא מוחזרים חטופים, לא זה. עכשיו, אם אתה חושב שאני אבוא בטענות לטכנאי החמוד שלנו, אז אני אבוא בטענות אליו, הוא השם, אולי לשר. בסוף יש כתובת. עכשיו, אני אומר עוד פעם, די לשקר את הציבור. יש כאן שתי מטרות מלחמה. אחת מיטוט חמאס, אחת החזרת חטופים. הם לא יכולות לדור ביחד. לא יכולות. אם אתה רוצה להחזיר את החטופים, אתה חייב להפסיק את המלחמה. מיטוט חמאס ימשיך בהמשך. כמו ביהודה ושומרון, שרוטפים שם אחרי מחבלי חמאס עשרות שנים, נמשיך לרדוף גם בזה. אין מה לעשות. ולכן, מה שהאתוס הישראלי שעליו גדלנו, אני לפחות, אני מניח שגם אתה, שעושים הכל להחזיר שבועים הביתה, לא מתקיים כי יש שם אנשים חיים, אפשר להחזיר אותם, לא מחזירים אותם.
טוב, אני על זה אתייחס בשעה הבאה, אני כן רוצה לדבר על נושא שבכל זאת, אתה יודע, אומרים לי, אתה משדר ביום 50 ברק סרי, סך בקבה מוכן, בסדר? יש לי קבוצה עם עצמי, תסתכל, כתוב לברק סרי, אתה רואה? כל הטקסטים שאני שומר כל השבוע לפרוק עליך, אז זה. ולכן אני לא אגרר עכשיו לשיח שלך, אני אגיד את מה שאני רציתי. ומה שאני רציתי לומר הבוקר, כשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של יום חמישי, זה השבוע, על השבוע שעברנו, זה, אני לא יודע איך לך, זה שבוע הצביעות הגדול. באמת, שבוע הצביעות הגדול. כל, כמעט כל 10 דקות שפתחת חדשות, שקיבלת פוש, ראית איך הכל, 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 איך הכל חזר לשמאל לתוך הפרצוף, זה אפילו לא שמאל, זה המחנה הרלביסטי, איך הכל התרסק לו בתוך הפנים. תתחיל בבית המשפט, מה שראינו השבוע. אב שקול, פתאום אפשר להוציא הורים שקולים בברוטליות, פתאום זה, ופתאום זה עובר בשקט. אני לא יודע, אני כבר שנה וחצי בכנסת, כל יום שני, כל יום רביעי, יש ועדות, משפחות, בהתחלה, אתה יודע, עוד היו קצת קלשים, עם שמחה רוטמן עוצר דיון בין דניאל גרט למשפחה של עומרי, בגלל שאל גרט תוקף אותו, אז שמחה רוטמן חוטף בראש. אם גפני מנסה להמשיך דיון או מפסיק דיון, אז כולם אוכלים את הראש של גפני. פתאום אנחנו רואים השבוע, בבית המשפט העליון, קודש הקודשים, פתאום מותר להוציא אב שקול בברוטליות, את יציק בונצל, פתאום זה עובר בשקט. לא, לא ראיתי. אפס, להפך, פתחתי חדשות בערוצים שונים, ופתאום אני שומע מישהו אומר, אנחנו בטוחים שהשופט עמית יעשה הכל כדי לא לפגוע. כן, זה הביקורת? זה הייתה הביקורת? זה הביקורת ששמחה רוטמן או גפני חטפו? הלאה, זה אחד. אחר כך ראיתי פעיל פוליטי, עורך דין בשם אליעד שרגה, מזדהה מאוד עם הצבע שלו, אחלה ג'ינג'י שבעולם, אבל פתאום ראיתי אותו עומד מול בונצל, וצועק עליו, צועק בטירוף, אתה בושה, אתה תתבייש, מתי זה קרה? מתי פתאום מותר לצעוק על הורים שקולים של המלחמה הזאת? ממתי, איך זה פתאום, אני מצטרף לדברים שאמרת על אירי אלבג, זאת חרפה מי שמז לכתוב נגד, בואו, אז נגד איציק בונצל עכשיו פתאום הוא פעיל פוליטי, אליעד שרגה, ואף לב אפלה, שום דבר, לא ראיתי ביקורת עליו במחנה הליברלי, לא ראיתי שום, שתיים, עוד מבית המשפט, אתה זוכר שיאיר גולן לפני שבועיים וחצי בערך מעד על הרצפה? מה עד על הרצפה שם בהפגנה? יצא למחאה, נדחף, איזה, אני רואה, פתאום יושבת טלי גוטלי, בהתנהגות שלה אפשר איזה.
היא לא נתנה לה...
לא נתנה. היא עשתה אנרכיה בבית המשפט. עשתה אנרכיה, בסדר? יאיר גולן עשתה אנרכיה בבתי הכנסת. בסדר? הוא היה הפגנה לא ברישיון, הוא הלך, נדחף, נדחף עם שוטרים, ניסו לפרוץ, ניסו להתקדם לתוך הכנס, אנרכיה! אתה לא משווה, אני אומר לך, אנרכיה.
אתה משווה הפגנה ברחוב לזה שהיא לא נותנת לקיים משפט, היא באה לשם לפוצץ.
הם לא נותנים להיכנס לכנסת, היה הצבעות על התקציב, תקציב המדינה, היה הצבעות על תקציב המדינה, הדמוקרטיה מנסה לפעול פה כמו שצריך, מנסים להעביר תקציב, הם מסתערים על הכנסת, וצריך לדחוף אותם שוטרים, כן, זו אנרכיה, אתה רוצה להגיד שמה שטלי עשתה, גם אנרכיה, ופתאום טלי מותר להוציא, ואתה יודע מה, שקט, דרמה, דממה, הכל בסדר.
אבל אפשר לענות, אל תבלי כאן עם רשימה של שמה מוציאים.
אבל בא בן אדם מוכן, בא בן אדם מוכן לתוכנית, אני עושה לך כבוד, אני שומע אותך השבוע ברדיו, רגע, הזמן, בוא, בא בן אדם משקיע, תן לו, אני בא לחצוב להבות, תן לחצוב, מה קרה, בן אדם רוצה לחצוב. והדבר האחרון, טוב, הייתי עצמוד מאחורי ראש שבק, אני רוצה לוותר. ורק לפרפראות, רק הדבר החמוד של הפרפראות, באמת, פרפראות, אם אתה אוהב פרפראות, אני איתך בפרפראות.
קדימה.
גם אוהב לחצוב, גם אוהב לחצוב להבות, וגם אוהב פרפראות.
תפרפר, תפרפר.
תן לי לפרפר שנייה. האירוע תשמעו בסוף. זה דווקא מהכתבים. אם אנחנו מכבדים את בית המשפט, וצריכים לעמוד מאחורי ההוראות הדווקניות של בית המשפט, באמת, אחרי פסיקות השופטים, והשופטים מבקשים לא לשאול את נתניהו שאלות, אז חבר'ה, כתבי המשפט, אתם לא יכולים רגע אחד ללכת לאולפן ולהגיד, הממשלה מאיימת, דרך אגב, הממשלה לא מאיימת, נתניהו בסוף אמר, נכבדת בפסיקת בית המשפט, וכל הער הזה כרגיל, כרגיל הוליד עכבר, כי נתניהו בסוף אנחנו יודעים איפה עמדתו בעניין הזה, אבל אתם לא יכולים בסופו של דבר להגיד, אנחנו מכבדים בית משפט, חייבים לכבד בית משפט, ובית משפט אומר לא לשאול את נתניהו שאלות, ואתם כולכם, גליקמן, וזה, כולם מתפרצים על השופט. או שאתם מכבדים את בית המשפט או שלא, וזה פרפרתי קצת.
יהודה, תודה רבה על
הפרפר. איך היה הפרפרה האחרונה דרך אגב?
אני נהייתי פרפר מרוב.
לא, אבל חיבבת את הפרפרה האחרונה?
חיבבתי, נשפך כאן מצחק. טוב, קודם כל לגבי דבר דבר, קודם כל לגבי הורים שכולים, אסור לפגוע בהורים שכולים, לא באולם בית משפט, ולא באולם בישיבות הכנסת, ועדות הכנסת, לא בקניון, ולא ברחוב, ולא באף מקום. משפחות שכולות, היה, הווה, אני מקווה גם שיהיה להם מעמד מיוחד, הם באמת רשאים להגיד כל שעולה על דעתם, ואנחנו צריכים להקשיב גם לדברים הקשים ביותר, ולהרכין את ראשנו בהכנעה. זה לגבי הורים שכולים, לגבי מה שהיה בבית משפט. לגבי מה שהיה בבית משפט, זה היה מהלך מתוזמר ומתוכנן, שנועד להטיל מורה על שלושת שופטי בגץ בראשות הנשיא יצחק עמית. עכשיו, מכיוון שאני כבר המון המון שנים בעסק הזה, ואני יודע מתי מהלכים, ואני מבודד כאן את איציק בונצל, אני לא מדבר עליו, אני מדבר על ההפגנה הקטנה שהייתה בחוץ, ועל הצרכות שאיך שהשופטים נכנסו, אין לכם סמכות, אין לכם סמכות, זה מהלך שנועד להפחיד את בית המשפט, להלך עליו אימה, לגרום לו להחליט כפי שנתניהו רוצה. עכשיו, יש קו אחד שעובר, בין ההפגנות מול הבית של התובעת לשעבר במשפט נתניהו ליד בן ארי, ההפגנות מול הבית שלה, כלל עלילות נגד בית המשפט, העלילות נגד הבן שלה, ההפגנות נגד היועצת המשפטית, ההפגנות נגד הפצרית, הקמפיין למנוע את בחירתו של יצחק עמית לנשיא העליון בגלל איזה רף באיזה בית שלו, הדרישות עכשיו ההולכות וגוברות להדיח את היועצת המשפטית לממשלה ואת ראש השבק, כל הדברים האלה קשורים לאיש אחד, בנימין נתניהו, הכל 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 מתנקז לאיש אחד. כל המהלכים האלה נועדו להחליש את בית המשפט העליון, לשבור את שומרי הסף, לגרום להם להיות אומרי הן. עכשיו, מה זה אומרי הן? אומרי הן זה כדי שכשראש ממשלה מגיע לראש הבא, כמו שהיה ב-2014, כמו שאני מזכיר לכם, אתם יכולים להגיד ככה ואתם יכולים לקחת, אבל יורם כהן, ראש הבק לשעבר, חתם על תצהיר, חתם על תצהיר לבית משפט השבוע, כשהוא סיפר את הסיפור הזה, הוא לא סתם אמר איזה דברים באלמה, תצהיר שתבינו, שאם מגלים שזה שקר, הוא הולך לבית סוהר, זה המשמעות, הוא חתם על תצהיר לבית המשפט, שבו הוא סיפר, איך נתניהו בשנת 2014, בא בשיחה בארבע עיניים, ואמר לו, בוא נסכל את מומותו של נפתלי בנט, יושב ראש מפלגה, שהוא מאוד מאוד היה מוטרד ממנו, והוא רצה שהוא לא יישב בקבינט מדיני ביטחוני, והמשמעות שאם הוא לא יושב בקבינט הביטחוני מדיני, זה למעשה אין לו מה לעשות בחיים הפוליטיים.
למה הוא חיכה?
רגע, רגע, א' בועז, אני לך עובדות. עובדות, הוא סיפר את זה לבנט בזמן אמיתי.
אוקיי.
יורם כהן אמר גם,
בזמן אמיתי, ממש?
בזמן אמיתי סיפר את זה.
למה לא
הוא סיפר את זה גם לעיתונאים.
בוא נעשה איזה אייטם טוב.
ביניהם לבן כספית, שגם כאן סיפר על זה, ואמר שהוא יתרה בו, והזהיר אותו, ואמר לו, אתה לא מפרסם את זה. למה? אני אגיד לך למה. כי בסוף יש יחסים שחייבים להישאר כאלה, אינטימיים בין ראש ממשלה לראש הבק. נאמרים שם דברים, הדברים האלה ברוב רובם של המקרים צריך להישאר בפנים. עכשיו, למה הוא, תגיד לי, למה הוא הוציא את זה עכשיו? נכון. כי העיתוי, שאלת העיתוי.
אוקיי.
שאלת
יום לפני
העיתוי.
בית המשפט
נכון,
במקרה.
לא, לא במקרה, בכוונה.
אוקיי.
לא במקרה, בדיוק. יהודה, בכוונה.
בדיוק.
עכשיו, אני אסביר לך למה
בדיוק.
בכוונה.
איזה אסטרטגיה תקשורתית
מה?
מדהימה, לא, אתה שומר לא, ציפור חצה לא, שנה, כדי לקבל
בוודאי,
את כל הפוקוס כדי להגיע לבית המשפט.
קלו
כל הקיצין כשהוא עושה את זה בזמן אמת.
מה בסיס הבעיה?
זה חרפה.
תן לי לענות. מה בסיס הטענה? הרי ממה חוששים ראשי השבק לדורותיהם והארגון כולו עכשיו, ואני מדבר עם האנשים בארגון. הם חוששים שנתניהו ימנה אומר הן. כזה ראש שבק, שאם הוא היה פונה אליו ב-2014 ואומר לו תסכל את מועמדותו של בנט, או לחילופים, גם על זה הוא דיבר, תפעל נגד ראשי מחאה, הוא יגיד לו, כן, המפקד, אני הולך לעשות את זה. ואז השב"כ הופך להיות משטרה חשאית. עכשיו, אני אומר לך, שאלת הדחתו של רונן בר היא פחות קריטית. תקשיב, אני אומר לך, ואתה יודע כמה אני חושב שהוא צריך להישאר, וכמה אני מפרגן לו, וכמה אני תומך בו, למרות האסון הכבד שהיה בשבעה באוקטובר, אבל אני חושב שבעת הזאת הוא חייב להישאר עד לפחות בחודשים הקרובים. השאלה של המחליף היא השאלה הקריטית. מי יהיה במקומו? האם זה אדם שיוכל כמו יורם כהן, כמו ארגמן, כמו רונן בר, לעמוד מול נתניהו ולהגיד לו, תקשיב אדוני, אגב היה סיפור דומה שארגמן רמז עליו שקשור גם לגנץ, גם כן מהאזורים האלה. האם הוא יבוא לראש ממשלה נתניהו ויגיד לו, אדוני, לא, זה דבר שאני לא יכול לעשות, או זה דבר חיפוי שאני כן יכול לעשות, כי זה קשור למדינה, זו השאלה הקריטית. ולכן, ערב הדיון בבגץ, כשזו השאלה שמונחת לפתחם של השופטים, הוא הוציא את זה. זה העיתוי. ולכן, אמרת לך, שאלת המחליף. המחליף הוא הקובע. ולכן, אתה אומר למה הוא חזר, הוא שמר את זה בקרבו, למרות שהוא סיפר את זה לאנשים הרלוונטיים, שמר את זה שנים, כי באמת להפר דבר כל כך אינטימי, זה באמת רעידת אדמה, מאידך לא הייתה לו ברב, הוא היה חייב להוציא את זה יום לפני,
אני מכבד את מה שאתה אומר על זה.
בסיפור הזה.
אני מאוד מאוד מכבד את מה
שאתה אומר. המחליף, המחליף.
כן, 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 אני שומע מה שאתה אומר, אני על העניין שלא מוציאים כל דבר בכזאת קלות, אני מכבד את זה. דרך אגב, אני עוד אמירה כללית, בסדר? כלפי אנשי מקצוע, למשל כמו יורם כהן, אני לא אוהב את ההתייחסות המאוד מאוד מאוד ארסית כלפי אנשים כאלה, בסדר? כל בן אדם, ככה חונכתי, הייתי במכינה קדם צבאית, אנשים דתיים לאומיים, הם הממלכה, שאני רואה את גדי אייזנקוט, בעיניי אני עדיין רואה רמטכ"ל, אני לא אוהב את הביטויים המאוד מאוד קשים האלה, אנשים שעשו דבר או שניים בחייהם, צריך לתת להם את המינימום ריספקט.
ראית איך התייחסו אליו בבית משפט?
למה אני אומר את זה?
ראית איך הוא...
למה אני אומר את זה? הנה, אני מבקר פנימה.
הוא צריך לצאת עם ההבטחים.
הלוואי וכמוני יעשו גם בצד השני דרך אגב.
אזובי קיר שידברו אליו ככה, שיתקפו אותו ככה.
אבל ישבת פעם עם בן אדם שאמר לך, הנה, מתחיל ככה את הדבר הזה בתוך ביקורת. אני אומר את זה בתוך הביקורת, ודרך אגב, הלוואי. ואם מישהו במחנה שלך היה מתחיל בביקורת כלפי המחנה של...
אני התחלתי ואמרתי שאני לא מקבל, לא מקבל,
כלפי למשל לא את כל מה שנדב ארגמן עשה, האיום המפיוזי של נדב ארגמן, אני הייתי רוצה לשמוע...
דיברת על משפחות שקולות, אמרתי לך,
בסדר, אבל עברנו רגע, אבל עברנו שנייה לשבק, וכמו שאני מתחיל במילה טובה ליורם כהן, ובקריאה להגנה עליו, אני כן הייתי, ומילת ביקורת אל תוך המחנה שלי, אני כן הייתי מצפה ממך למשל לשמוע לא מעט מילים שתוקפות גם התנהלות מפיוזית, כמו שנדב ארגמן, וזה חסר לי, חסר לי, כל פעם מבאס אותי שאני משתדל מאוד להיות הוגן, והצד הימני הוא מאוד מאוד הוגן, והצד השני יורה לו בתוך העיניים. עכשיו שמעתי את הטענה הזאת של הסיפור של יורם
כהן. זה לא טענה, זה
הסיפור. אבל אני חייב להגיד לך, בעיניי, האירוע הזה, קודם כל, מעלינו מרחפת איזושהי עננה קטנה, שכאילו אנחנו לא מדברים עליה, שעל פי פרסום של עמית סגל ידידנו, בסדר שאני זה, יורם כהן נמצא באיזשהו מגעים, או לקראת איזשהו מפלגה, ודיבר על זה שאולי הוא הולך עם בנט, אז קודם כל...
הטענה הזאת מה, נועדה להטיל בו נחות?
אני לא יודע,
הוא יכול להיות מועמד.
תן לציר, אני לא יודע.
אז הוא כותב תצהיר לבית משפט.
אתה יודע מה, אני תמים, אני הולך איתך, אני תמים. הוא כתב תצהיר לבית משפט. המאזינים שלנו ישפטו.
הוא כתב תצהיר לבית משפט.
אבל המאזינים
הוא סיפר את זה לבנט ולבן כספית, הוא סיפר את זה עוד לפני שהוא בכלל חלם על פוליטיקה.
אני רוצה, כולה רוצה, שכשאנחנו מנהלים שיחה על יורם כהן, שהמאזינים שלנו לא אומר מילה.
ומה אתה אומר על זה
שהוא אמר? אני רוצה שהמאזינים שלנו ידעו, שעל פי פרסום של עמית סגל, יש הידברות בין נפתלי בנט לבין יורם כהן, נפתלי בנט הוא יריב של נתניהו, ועל כן הפעילות המאוד תקשורתית, המאוד מאוד גבוהה, שבמסגרתה לא רק אתה עושה את הרעיון ומספר ברדיו, ואתה מוציא משהו שלא 11 שנה, אתה גם הולך באופן פומבי מול המצלמות, לבית המשפט. אז קודם כל,
אני חייב
בשאלה הזה,
קטנה. אני חייב שאלה שלא הייתה תשובה. אני חייב שאלה קטנה.
עכשיו לגבי המור.
בנקודה כן, הזאת, בנקודה הזאת.
אני איתך לגמרי, נו.
נתניהו בסיבוב הזה ראש ממשלה משנת 2009, תן לי להגיד לך מה הזיכרון, היו ככה, ראש שב"כ דיסקין, הוא עבד חצי קדנציה עם דיסקין, שטען שהוא מסוכן לישראל. הוא עבד עם יורם כהן, שאנחנו שומעים מה הוא אמר עליו. הוא עבד עם ארגמן, ראש השב"כ, שאנחנו יודעים מה הוא אמר עליו.
רגע, אבל אמרת על הנקודה הזאת.
רגע, הוא עבד עם רונן בר.
אבל זה לא הנקודה של יורם כהן.
רגע, רונן בר, שאנחנו יודעים מה הוא אמר, הוא עבד עם ראש המוסר, תמיר פרדו, שאנחנו יודעים מה הוא אמר, הוא עבד עם מאיר דגן, שהיה ראש מוסר, אנחנו יודעים מה הוא אמר. כולם שקרנים.
עזוב, אבל אמרת שאתה רוצה להתייחס ליורם כהן ונפתלי בנט.
רגע, אבל כולם, לא, אתה שולה. אתה עושה
משהו
לא פיום. אני אגיד לך, ואתה אומר, הוא מוכתם פוליטית, הוא מוכתם פוליטית.
אבל אחי, זה לא פייר מה שעשית, כי אני רגע...
החיים והמתים, מה עם כל השאר? שכולם, שורה תחתונה הייתה אחת,
אנחנו בעולם של דיבט, נכון? אתה עשית משהו לא פייר. אני התחלתי לענות על הטיעון שלך. דיברת, ואמרתי, רגע, רק שימו... אז אמרת שאתה רק מתייחס לטיעון של נפתלי בנט.
כל השאר הייתה דרך חיובית. אבל זה פוליטיקאי, הוא רוצה את הפוליטיקה.
אז חכה רגע, תן לי רגע להבין.
תענה גם לשטענות של השאר, שהם היו פחות או יותר אותן טענות.
הסברת למה יורם כהן זה, ואני רציתי לענות לך, ושמתי רגע בסוגריים.
מה עם השאר?
רגע, שמתי בסוגריים את האירוע של נפתלי בנט, אמרת, אני רוצה להתייחס לזה.
עכשיו תענה לי איך שכל השאר היו עם אותם דעה לנתניהו.
והמאזינים שלנו צריכים לדעת, יורם כהן הוא כנראה שחקן פוליטי, וההצגה הזאת בבית המשפט, יש לה חלק מהעניין הזה.
השאר.
רגע, שנייה אני אגיע לשאר. הטיעון השני שרציתי לומר בפניך, בבקשה, זה האירוע שבמסגרתו, יורם כהן, אני מבין, אתה אומר, לא כל דבר יוצאים וזה, ובכן חביבי, אם ראש ממשלה, בזמן אמת, תופר על אחד מחברי הקבינט, קודש הקודשים של מדינת ישראל, קודש הקודשים, המקום שבו מקבלים החלטות על חיי אדם. אם מישהו מנסה לתפור שם חבר קבינט, יתייצב הקשר ראש השבק, גם אם זה יעלה לו בתפקידו, מול המצלמות, ויספר את זה בבוא הזמן. הפרקטיקה שבמסגרת... בזמן אמיתי, תודה. אבל הפרקטיקה הזאת שבמסגרתה, אתה כאילו שומר, אתה שומר את זה לרגע האמת. אדוני, רגע האמת היה לפני 11 שנה. שם היה רגע האמת. שם שנתניהו מנסה לסכל חבר קבינט, שם תדבר על זה. שם זה רגע קריטי. לשמור את זה כדי שאם פעם אתה תתמודד בפוליטיקה, ורגע לפני שאתה תחשוב שזה הרגע הנוראי הגדול והקטסטרופה, אני לא מסכים עם זה. אבל אתה תעשה את זה אז. זאת חרפה וזאת בושה, ולכן קשה לי לדבר את הדברים של יורם כהן.
בוקר טוב, אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
בוקר טוב לכם.
ואנחנו יישר לנושא שמסעיר הבוקר את התקשורת, ובכלל, מכתב הטייסים נגד המשך המלחמה, מודעות שהיו מפורסמות בעיתונים, שעליו חתומים כ-1,000 לוחמי צוות אוויר במילואים, בדימוס קוראים עמוכים לממשלה, המשך המלחמה אינו תורם לאף אחת ממטרותיה המוצהרות, ויביא למותם של החטופים, של החיילים, ושל אזרחים חפים מפשע, כל רגע של הססנות וחרפה, תוך שמדגישים שזו לא קריאה לסרבנות. מה אתה יכול לספר לנו על המכתב הזה?
אוקיי, אז בעצם בחיל האוויר עכשיו בוחנים את ה... קודם כל צריכים להבין שהמכתב הזה כבר היה עצמה, לצמרת צה"ל כבר בימים האחרונים, וניסו פעולות.
איזה קרב בלימה.
קרב בלימה בדיוק, כי גם מפקד חיל האוויר, גם הרמטכ"ל אפילו התערב בעניין הזה. בניסיון לא להכניס את הסיפור הזה ולהוציא אותו לאור. בסופו של דבר המכתב הזה יצא, המודעה הזאת פורסמה הבוקר בכלי התקשורת. עכשיו צריכים להבין, מרבית החתומים על המכתב הזה, הם בכלל לא אנשי מילואים כרגע, הם כלומר היו אנשי חיל האוויר בעבר, בשל הגיל הם כבר גם לא יכולים אפילו להתנדב בחיל האוויר. אז זה רוב רובם של האנשים.
רוב רובם זה אנשים שכבר לא משרתים, לא במילואים.
לא, במילואים אזרחים רגילים מן השורה.
סתם מנצלים בציניות את תפקידם בחיל האוויר, משתמשים עוד פעם בחיל האוויר כדי להרוס את המדינה. בסדר. כן.
אני לא יודע איזה להרוס את המדינה גם, אני לא חושב שבמכתב הזה יש בו איזושהי אמירה, שקורית לסרבנות, או אמירה שהיא...
אז למה הם משתמשים במה הם שונים כאילו מגולנצ'יקים? במה הם שונים ממכונאים? כאילו, למה הם משתמשים?
זה מדהים,
רגע. לא, בסדר, למה הם משתמשים?
מישהו מונע מגולנצ'יקים, מפתיקי החטיבה, לשים כל אחד, אני יודע, 400, 300, 200 שקל, לארגן איזה 1,000 איש ולפרסם הודעות בכל העיתונים, מה הבעיה? מישהו מונע ממישהו?
אני לא אוהב את השימוש, זה כמו לוחמי יום
כיפור. לצורך העניין, הם לא עדיפים על אף אחד, גם ותיקי התותחנים, ותיקי השריון, ותיקי גולני, ותיקי
בימים האחרונים ראיתי הרבה מאוד, לא הרבה מאוד, ראיתי לא מעט מכתבים עצומות של קבוצות כאלה ואחרות, של עורכי דין, פירמות של לשכות עורכי דין, שמשרדי עורכי דין מהשורה הראשונה.
אבל אחי, יש הבדל בין עורכי דין לצבא. בסדר, עורך דין מותר לו, זה פרטי, תעשה מה שאתה רוצה. הצבא אתה כאילו מנצל את קודש הקודשים עוד פעם. אני לא אוהב את זה, אני חייב להגיד לכם, אני לא אוהב לא את לוחמי יום כיפור, לא את ה... זה. אני גם לא, אני גם דרך אגב לא ממש אוהב אם יהיה גולני וצלחנים בעד רפורמה. לא אוהב את השימוש בצבא, הצבא זה קודש הקודשים. צריך להשאיר אותו מחוץ לדיון הפוליטי. העובדה שהם משתמשים, אנחנו טייסים, אנחנו עלמים במיל, אנחנו דברים כאלה. אני לא אוהב את זה, מה, מה? כאילו, אני לא מבין איך אתם לא מסכימים עם זה.
אני קודם כל, אני חושב שלא צריכים להכניס את הצבא לפוליטיקה, אבל זה גם צריך לבוא, אבל זה צריך לבוא גם מהפוליטיקה לצבא. כלומר, אנחנו רואים הרבה מאוד פעילות של הדרג הפוליטי שמתנגח בצבא. כך לדוגמה, את סיפור השבק. תראה מה עושים לאנשי השבק, לראש השבק, בימים האחרונים, מדרגים אחרים, שהם לא אנשי חיל האוויר ולא כל מיני גופים אחרים. תראה מה עושים בעניין הזה. צריכים להסתכל על הדברים בצורה רחבה. עכשיו, אני לא אומר מי התחיל או מי לא התחיל בסוגיה הזאת, אבל צריכים להבין, במכתב הזה אין קריאה לסרבנות. אין שום קריאה לסרבנות. יש פה עניין לאתגר את המערכת, יש פה עניין לבוא ולהביא אמירה אזרחית, שהיא לגיטימית לחלוטין, אגב. יש אנשים שאומרים להעביר את
החלוטין. אבי, אתה יודע, אני חייב, מכיוון שאתה העלית את זה, אני חייב להקריא... לא יודע כמה ראו את זה, אתמול בלילה נתניהו מפרסם עוד ציוץ, עוד הודעה בוטה, משתלחת, נגד ראש השבק רונן בר, שאתה יכול לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, להסכים איתו, לא להסכים, לחשוב שהוא צריך להתפטר, לא לחשוב, הוא ברגע זה מנהל ארגון ששומר על חיי תושבי מדינת ישראל, מסכל פיגועים, עושה הכל כדי באמת...
תשאיר לנו את זה רגע לשעה
השנייה. לא, עכשיו רגע.
לא, אבל אבי היה אתמול בציר מורג, בוא נשמע.
רגע, בסדר. בוא נתווכח את זה לשעה. לא, אבל אני רוצה כן להקריא. ככה כותב ראש ממשלת ישראל, כן? נגד הגוף שהוא אמון החי עליו. בזמן שראש השבק היוצא רונן בר, היוצא, הוא גם מדגיש היוצא, פי, זה מתוחכם, מנהל חקירת סרק נגד סביבת ראש הממשלה בעניין קטר, תבינו כמה בוער בו החקירה, מתברר מי באמת משתף פעולה עם קטר, ואז הוא מתחיל פעם אחר פעם, חתרו גורמים בצוות המסע ומתן, תחת הדירקטיבה של ראש הממשלה, וידידו את תכתיבי הקנייה שלך, בוא, ואתה מבין, כשאתה אומר פועל נגד גורמים במערכת הביטחון, אין דבר גרוע מזה, ממה שקראתי, וזה נדבך נוסף, מכתב נוסף, ציוד נוסף, של ראש ממשלה נגד ארגון שעמל בכמה וכמה חזיתות כדי לשמור
עליהם. אבי, איך היה אתמול ברצועת? אז היית בציר מורג. מה הבאת משם? מה למדת?
תראה, למדתי שקודם כל אנחנו טעמים, ושוב אני מסתכל על עצמי, כאבי אשכנזי, ככתב צבאי, אני חושב שאנחנו די עומדים במקום, אנחנו די מדשדשים. נכון, אוגדה 36 עכשיו מתקדמת, ומבצעת את הכיתור על רפיח ועל חד יונס, אבל חבר'ה, היינו שם, היינו במקומות האלה, הפעלנו את הלחץ, אנחנו רואים את הארץ האינסופי בעזה, אבל לצערנו הרב, אנחנו רואים גם את החמאס, שלא מתקדם מילימטר אחד, כדי להחזיר את החטופים. ואנחנו שלושה שבועות וקצת יותר מתחילת המבצע, ואנחנו לא ראינו איזה שינוי דרמטי בהתנהלות, לא ראיתי את המשלחות נוסעות לקטר, לא ראיתי את המשלחות נוסעות למצרים, לא ראיתי את האמריקאים שולחים את הנציגים
של המשלחות. אז לאן אנחנו הולכים, אבי?
רגע, יש שם את האירוע של המנהרות, 25% מנהרות, כמה מנהרות נשארות? לא, זה...
אבי, לאן אנחנו הולכים?
שאלה טובה, תראה, אם אתה שומע את שר הביטחון, אז אומר אנחנו הולכים לקראת הסכם, אבל אנחנו לא רואים את ההסכם באופק. ומצד שני, אתה שואל את הצבא, אז אומר אנחנו הולכים להרחיב עוד ועוד את המבצע, להתרחב על תפיסת עוד שטחים ועוד שטחים, אבל לא לבצע את התימון העצים של הרבה מאוד אוגדות ותפיסת כל רצועת עזה.
למה לא מקבלים את ההצעה המצרית להחזיר, אני יודע כמה ההצעה המעודכנת היא 8 חטופים תמורת הפסקת אש של עוד 40 יום, 50, למה לא מקבלים את זה ונחזיר עוד 8 מהחטופים ארצה?
אז קודם כל, ישראל רוצה את המתווה של ויטקוף, שזה 11 חטופים וחיים ועוד 16 כמדומני חללים. אז זה סוג של איזשהו מסע ומתן שמתנהל בתקשורת או אולי בחדרי חדרים, אבל לא באמת מסע ומתן ישיר.
אבי, מילה על המנהרות. אתמול ראיתי שכתבים צבאיים מדווחים שהגורמים שם אמרו רק רבע מהמנהרות סוכלו, כל השאר עדיין פעילות.
אתה יודע מה האבסורד? זה כשאתה אפילו לא מאמין, לא בטוח שזה גם 25%, יכול להיות שזה גם יותר, כי אתה לא יודע באמת כמה, באמת יש מעל ה-100% של המנהרות שאנחנו חושבים שיש לחמאס. אז זה עדיין ארץ המנהרות, עדיין יש שם את לב ליבם של המנהרות, הרבה מאוד מנהרות, וכנראה שגם לא הכרענו את החמאס, לא שחררנו את החטופים, וגם לא השמדנו את כל המנהרות.
אבי, מילה אחרונה, אם אפשר בקצרה, פורסם התחקיר על מה שקרה בסדרות, ולפי התחקיר כולנו הרי זוכים את הצילום המפורסם של הטנדר, עמוס מחבלים, יורה לכל עבר, כולל הניידת, ולפי התחקיר, אותו טנדר שכולנו ראינו אותו באותה בוקר היום ונורא, הוזרמו המון המון כוחות לסדרות על חשבון מקומות אחרים. מה אתה יכול להגיד לנו על זה?
נכון, אז סדרות היה את פקק סדרות, מה שקוראו לזה
בצבא. פקק סדרות.
פקק סדרות, כן. הגיעו לשם סדר גודל של כמעט 1,000 לוחמים מיחידות שונות ושונות, החל של הצבא ושל המשטרה ושל שבת, ובעצם מרבית הכוחות הגיעו לסדרות, הבינו שאין הרבה מה לעשות בסדרות, ועד שהם שחררו את הכוחות מסדרות למקומות אחרים בעוטף עזה, ראינו את הטבח מה שקרה, אז לא היה חלוקה, לא היה פיקוד בעצם, לא היה פוסט.
זאת אומרת, מה שאתה בא ואומר, שגם הצבא כמונו, שפתחנו טלוויזיה באותו שבת, ניזון ממה שראו, וראו טנדר יורה בסדרות, אז כולם נסו על חשבון נראות שאף אחד לא הגיע, ובערי שהגיעו באיחור, ומקומות אחרים שהגיעו באיחור, והכל בגלל אותו צילום. זאת אומרת, אנחנו והצבא ניזונו מאותו דבר מצילום טלוויזיה.
נכון, כי זה בגלל שלא היה פיקוד ושליטה, ונוסף הזה גם ששדרות יעלם הדרך לעוטף, כלומר כל מי שנע לעוטף קודם כל מגיע דרך שדרות, על ציר 232, ואנשים נעצרו ונכנסו פנימה כי חשבו ששם זה זירת הלחימה, ולא הבינו שיש זירות לחימה הרבה יותר
רחוקות. בוערות וקריטיות.
אשכנזי.
אבי אשכנזי, תודה רבה רבה, בהזדמנות זאת נאחל לך, למשפחה, לכולם.
שהשם מפנק אותך.
חג שמח.
חג שמח, הכי חשוב. שכל החיילים שלנו יחזרו בשביל.
אמן, אמן, והחטופים, אמן. תודה רבה, תודה רבה, פרסומות. אתה יודע, בעודנו מדברים, אני מסתכל כאן על ציוץ של דובר הליכוד בגלי ישראל. גלי ישראל, תחנה משמעת, תומכת מלהבת של נתניהו, ודובר הליכוד,
גיא בטח, נו.
גיא לוי, תקשיבו מה גיא לוי, דובר הליכוד אומר, רונן בר יסיים את תפקידו בימים הקרובים. זה התפקיד שלו, כן, דובר פוליטי. גם אם זה ייקח שבוע אחד יותר, זה לא משהו שייקח שבועות ארוכים לגבי בבגץ, זו מערכה שאנחנו חייבים לנצח בה, אבל זו מערכה ארוכה. הם בנו את המבצר האדיר הזה, שיש סף פסקי דין טוב ועוד בלה בלה בלה. עכשיו תבין, רגע, דובר הליכוד, דובר הליכוד, מדבר, עולה לתקשורת, מודיע, מתי רונן, זה ימיה האפלים של תקופת נתניהו. הכל ערבוב, דובר צבאי שלא עובר סיווג, נטס במסוק, נכנס לתדרוכים, מסתובב בקודש הקודשים באקווריום, זה הערבוב, דובר הליכוד מביע דעתו על רונן בר, זה מה שעשה נתניהו למערכת הציבורית, אין הפרדה, אין שום דבר, הכל מותר, מותר לבזות כל לובש מדהים, כל איש ביטחון, כל זה, כל מיני גורמים פוליטיים שמעורבבים במערכת הצבאית.
למה אתה מבאס?
פשוט ביזיון, חרפה, בושה.
למה אתה מבאס? מילים, למה אתה מבאס?
אם יש יותר מילים יותר
חרפות. חרי, 50 שניות, למה אתה מבאס? כי היה לנו שתי דקות. ואני רציתי להזמין אותך לילה לסדר.
לא צריך, שמעתי, העורך הציע לך,
אצלנו יש
גפיל לסדר, טוב,
ויש
רגל קרושה,
ויש אוכל טוב, והיה לנו הזדמנות קטנה, כן, והייתה לנו הזדמנות קטנה.
טוב, רגל קרושה, שברת אותי, אני עוזב הכל,
תודה רבה, הייתה לנו הזדמנות קטנה, לסיום השעה,
יש עוד שעה, יש עוד שעה.
לסיום השעה הזאת, שאני אגיד לך איזה אוכל יש אצלי בלילה סדר, תספר לי מה אוכלים,
זה הג'ילה הזה? מה זה הרגל קרושה?
פצ'ה, פצ'ה. כן, זה היסטרי.
זה היסטרי.
שבא, יהיו עמנו, כיף גדול.
פרסומות. 1, 2. טוב, חזרנו שעה שנייה, שאנחנו, איך אומרים, נערכים לסדר, יהודה כאן מספר לנו על כל ה... אתה יודע מה, בוא, הנה, כך. אני רואה שזה בוער בך. לספר למאזינות והמאזינים על ההכנות, על המאכלים האטרקטיביים שהולכים להיות על שולחנכם, אז בוא, אתה כל השנה תוכן לנו את המוח עם זה, קח את זה.
אמר זאת ככה, לא רוצה, התפרתי כבר בשעה הקודמת על ענייני הגפילטה פיש. דרך אגב, יש לי מתכון...
בוא תן לי תפריט. תן לי את התפריט, מה באמת משפחת שלזינגר, אוכלים, אבל אתה יודע, מההתחלה, כולל מנה...
אבל אנשים רוצים לשמוע פוליטיקה, אז אני אעשה את זה ממש בקצרה. קודם כל סלמון. יש לי, דרך אגב, מתכון לסלמון לכל ימות השנה, שאם אתה רוצה, אני מעיף לך את הפוני, סרי.
את הפוני שאין.
לא חשוב, אל תרוס עכשיו עם עובדות עם העניין של הפוני. אתה שם...
לא, אבל מה אוכלים?
מיונז ודברים כאלה. אומר זאת כך.
תשאיר אותנו.
אתמול נכנסתי לקצב, עכשיו אתה שים לב שאנשים אומרים, יש רמה אחרת של התנסות, שאתה אומר, לא הלכתי לקנות בשר, אלא נכנסתי לקצב, אתה מכיר את זה?
ליגה.
אז בדיוק, כאילו, אני לא קונה באיזה רמי לוי בחצי חינם בשר. אני הולך לקצב.
קצב, ומשם לירקן, ומשם לחנות תבלינים, ומשם לזה, בוא, לא.
זאת רמת התנסות אחרת.
איך קניות של אהרוני, לא קניות של...
גועל נפש, אני הלכתי לקצב.
נו, אז הלכת לקצב.
לא הלכתי לקצב, הלכתי לקנות בשר, אומר זאת רק כך, כיוון שיש לי לא מעט נושאים, ליד הבית לא עושה פרסום בחינם ככה, בכל זאת 5,000 שקל, לא כולל מע"מ, ואומר זאת רק כך, יש לי 4 קילו סלמון, 4 קילו חזה עוף, 5 קילו כבש, 4, 5, איך?
5 קילוגרם.
5?
כן.
אני רוצה להגיד 5, למה אתה מנג'ס? אני קניתי 5, אתה קנית 5, אתה קנית...
איפה עושים את הסדר אצלכם?
בקיצור, 17 לשלושת הימים הקרובים, האירוע מטופל. עכשיו לענייננו.
רגע, אבל מה גולת הכותרת? גולת הכותרת, חוץ מסלמון, מה גולת הכותרת?
אין, תראה, גולת הכותרת של פסח הוא גפילטה פיש, מה זאת אומרת?
ובשר מה?
אז אני אומר לך, יש לי כבש, יש לי פיקניה, יש לי אנטריקוט, יש חזה אוף, כל הדברים האלה, וגולת הכותרת של פסח זה הבלינצ'ס של אמא שלי, ולא הבלינצ'ס עם המילוי, היא עושה כמו בלינצ'ס רגיל, ואז היא חותכת אותו לרצועות, שמה את זה בתוך המרק. אתה מבין? במקום שיתריות, יתריות לא קשר לפסח, אתה לוקח את, אתה לוקח את הבלינצ'ס, חותך אותו כזה דק, 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 וזה יישמה בתוך המרק. שמע, זה דבר. כנדע לך לא אוכלים בלילה הראשון בגלל שוריה וכל הדברים. טוב, עכשיו לגבי מה שנקרא במעבר אחד במיוחד.
יש לנו כאן
שמעתי מה שאמרת.
לא ישמענו
כלום. אז אני אגיד משהו קצר, כי אין לי כל כך גם מה להרחיב עליו יותר מזה, ואז אתה תרחיב בעניין, כי השקעת, הבאת האינסרטים, ואני מאוד מעריך אנשים שמשקיעים כשהם באים לשידור.
אני תמיד מוכן.
חד משמעית, חד משמעית. דרך אגב, הוואטסאפים שלחו לי כל הכבוד על שיעורי בית, תדעו לכם, זה לא רק היום, זה כל שבוע מדי שבוע עצמו, זה היתרון שאתה עושה תוכנית פעם בשבוע עם סרי, אז אתה צובר הרבה בבטן, לא צריך כל יום להמציא את עצמך בחדש. ובכן, שמעתי השבוע את הביקורת לגבי התפורה והציץ של נתניהו ודברי, הנה אתה נדלק, איך אתה אוהב את הנושא וכל הדברים כאלה. עכשיו אומר זאת רק כדי להכניס את הפרופורציה, בסדר? אכן, במסיבת העיתונאים הזאת, בניגוד למסיבת העיתונאים הקודמת, איך לומר בעדינות, נתניהו לא בלט. הוא לא בלט, זה לא היה האישו המרכזי שם.
זה אנדרסטייטמנט של השנה.
אבל אתה יודע...
אתה יודע מה אנדרסטייטמנט של העשור.
לא, בסדר, אבל זה...
לא בלט על נקטה.
אבל זה בדיוק מה שאני בא להגיד.
שידה.
למה?
למה אני מגוון? למה לא? היה תפורה, היה ציץ.
אתה אומר עכשיו היה ציץ, תפורה.
שידה.
מכל הדימויים בעולם, זה מה שיצא לך, שידה. יש כל כך הרבה שמות עצם מגניבים, אתה צריך להגיד זה.
נו, כן.
זה שם עצם, תגיד, תקשיב, הוא היה קונפטי. לא, קונפטי זה ירש, לא חשוב. עכשיו באמת, כדי להכניס את העניין הזה לפרופורציות, אני אך זוכר, אתה יודע, עשיתי בגוגל לפני שהתכוננתי לשידור, עשיתי בגוגל, נתניהו הורס את היחסים עם ארצות הברית. אני לא יודע אם אתה זוכר, בתקופה, דרך אגב, אני כבר לא מדבר על תקופת אובמה, אבל גם בתקופת אובמה וגם בתקופה עכשיו עם ג'ו ביידן, אם אתה כותב, נתניהו הורס את היחסים עם ארצות הברית, עולה לך ככה. מאמר דרמטי בעיתון הארץ, נתניהו לא רואה ממטר ומרסק את היחסים עם ארצות הברית. בן כספית, נתניהו מהמר על הנכס הישראלי היחיד שאין לו תחליף, ארצות הברית של אמריקה. בלפיד, נתניהו הורס את היחסים עם ארצות הברית של נאום בחירות. ובכן, חברים, וכך זה נמשך ונמשך ונמשך. אומר זאת כך, יחסית לבן אדם שאמרו שהוא לא סופר אז את אובמה והרס את הנכס האחרון, ויחסית לזה שהוא הורס את היחסים עם ארצות הברית, העובדה שהבן אדם מוזמן בספונטניות להיות שם, קטי פורה, אני מנסה לחשוב כמה מנהיגים בעולם היו רוצים להחליף עם נתניהו ברגע הזה שדונלד טראמפ מדבר, וכמה חשיבות יש לדבר הזה, וכמה בקודים ובניואנסים יש שנשיא המעצמה הגדולה באמריקה בזמן מלחמה של מדינת ישראל אומר לאדוני, אדוני יבוא ונדבר על זה. אז מהפער המאוד מאוד מאוד גדול, עכשיו אני, איך שראיתי את מסיבת העיתונאים שלדעתי הייתה, ברור שטראמפ רצה לדבר על המחסים, אבל למשל ראיתי הגרייט לידר וכל הדבר הזה, ראיתי, אתה יודע מה? בין העובדה הזאת שאתם מהלכים עלינו אימים, ובמשך שנים והחודשים ארוכים, נתניהו הרס את היחסים עם ארצות הברית, לזה שאנחנו מקבלים 4 מיליארד, לזה בין זה שראש... קיבלנו
את זה כל הזמן, גם בתקופת ביידן.
שנתניהו... מצוין, מצוין, אבל איפה נתניהו הורס את היחסים, גומר אותם, מרוב העובדה הזאת, שהוא באמת הרס את היחסים, נתניהו נבחר מכל מנהיגי העולם, לבוא לבית הלבן, בפעם השנייה, בתוך תקופה קצרה, אם זה הרס היחסים, תן לי הרס היחסים בצורה כזאת, כל הזמן.
טוב, תן לי רק ביקורת תקשורת, הקטע שאתה מפרגן לקני דלך ולרגל הקרושה, ומה עוד היה שם, והגפילטה,
היה, של פסח.
היה הרבה יותר, של פסח. היה הרבה יותר משכנע מהקטע על זה, הרבה הרבה יותר משכנע, בוא נגיד
אני
ככה.
אני מעריך הקיצות טובות.
אני, אז אני אומר, הרבה יותר משכנע. עכשיו בוא, אתה יודע, בוא נתחיל.
אני אגיד לך מה, התשוקה שלי, לא, רק לזה, התשוקה שלי על יטריות של פסח וגפילטה פיש, היא תשוקה
נכון, נכון, ניכר גם, ניכר, הייתה תשוקה. והייתה,
אין תשוקה.
איך אומרים, ניכרים דברי...
האם אתה אומר שאין לי תשוקה להגן על נתניהו?
לא, ניכרים דברי אמת, אתה עושה את זה כמי
שכפושד
בצורה לא אמינה, ולא
משנה. יאללה, תחצוב.
אבל בוא נתחיל ככה, במשפט ראשון, תרחיקו ילדים מהמקלטים, למרות שזה קטע שרץ בכל העולם, בואו תשמעו איך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מספר על האנשים שעלו אליו לרגל, מה הוא אומר שהם עשו לו כשהם באו לדבר על המחסים, בבקשה.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, please, sir, make it here. I'll do anything. I'll do anything, sir.
אלוהים. הוא מספר על מנהיגי מדינות שעולים לבית הלבן, מתים לעשות איתו דיל, מתים לעשות עסקה, אנחנו נעשה הכל, וגולת הכותרת מנשקים לי את התחת. עכשיו, איי, זה אפרופו...
תעקו, זה סריר,
זה אפרופו, לא, אבל מה לעשות? נשיא ארצות הברית, אני חייב...
לא, תשתמש אתה, את האחוריים, הכוז.
מנשקים לי את הישבן, סליחה.
לא, בחייך.
יפה,
לא.
עכשיו תראה.
ילדים שומעים
זה, אותם. זה, אם מישהו עוד היה צריך, היה לו ספק על מה היה שם נתניהו באותה מסיבת תונאים, אז יום אחרי הסתיים הוויכוח, זה ככה הוא מתייחס לאלה שעלו אליו לרגל, כולל נתניהו. עכשיו תשמע, כל הבאמת אוהדי נתניהו נורא התגאו ונורא ככה מחאו כפיים, הנה ראש המדינה שמגיע בפעם השנייה. אז אני אומר לך, שמעתי אתמול שגם צוטט, מישהו כתב לי, ציטטו אותך בפטריוטים, אז הנה פטריוטים קטע נוסף. מה שטראמפ עשה לנתניהו שווה אולי למה שהוא עשה לנשיא אוקראינה זלנסקי. הוא הזמין אותו, הושיב אותו לידו, כדי שישמש תפאורה להודעה שלו לעולם על מסע ומתן ישיר עם הגדולה באויבות שלנו, איראן, בלי שנתניהו יודע, יכול להיות שהוא ידע כמה דקות לפני זה, שעה לפני זה, אתמול אני שמעתי שסיפר בקבינט, ידעתי, כן, אין גבול להשפלה, ידעתי, ראו את הפנים שלו, כמה הוא היה בהלם, כשטראמפ מודיע על מסע ומתן ישיר עם איראן, עכשיו אני כבר לא מדבר על זה, שתחשבו אם ביידן היה עושה, תחשבו אם קמלה האריס הייתה מודיעה על מסע ומתן ישיר עם גדולת האויבים שלנו, ואני אגיד לכם עוד פעם, גם אתמול, הרי טראמפ מדבר כל הזמן, ומה נגיד, זה אפס, באמת, נשיא המעצמה הגדולה ביותר בעולם. מתחיל קצת להיות פער בין האיומים, הדברים, ההבטחות, משינוע והעברת אוכלוסין של 2.5 מיליון עזתים, והקמת ריביירה מפוארת, מדהימה, שכל העולם יבוא אליה בעזה, לבין המציאות, אנחנו מתחילים לגלות קצת פערים. אז אתמול הוא אמר, כן, כן, אם נצטרך, והמסע ומתן עם איראן לא יעלה טוב, אז נתקוף, אבל ישראל תוביל, ישראל תוביל. שמור, אנחנו גם מנתחים כל מילה, בכל זאת נשיא המעצמה הגדולה בעולם, אבל דברים ככה לא ממש עולים בקנה אחד עם המציאות. אז נתניהו הגיע, היה תפורה להודעה על מסע ומתן ישיר שיתחיל מחר באומן, ביום שבת, סליחה, באומן. מחסים הוא לא הוריד, עכשיו הוא ביטל לכולם את המחסים, חטופים כמעט כאמור לא דובר, מבצע בעזה, הוא מקווה שזה יסתיים, חזר בלי כלום. עכשיו אני אומר דבר פשוט, תראה, זה שמר ביטחון, אני אומר את זה בציניות, נתניהו קרס בשבעה באוקטובר, קרס מכל הבחינות, הקונצפציה שלו קרסה, תפיסת העולם שלו קרסה, אני מזכיר לכם את כל ההתהדרות כל השנים, על זה שחמאס רואה עוצמה, הוא העוצמה, הוא מרכין ראש ומגיב בהתאם, על זה שרק הוא נתניהו יודע לצפות את העתיד ולהזהיר מסכנות, ראינו איך הוא הזהיר מסכנות, על זה זה שהוא חזק מול חמאס, ראינו כמה הוא חזק מול חמאס, אז מר ביטחון התרסק בשבעה באוקטובר, התרסק לגמרי, לא נשאר ממנו כלום. אבל אמרנו כל השנים, אתה יודע, עזוב, איך הוא אמר, רק אני יודע לעמוד מול האמריקאים, רק אני מבין אמריקה, כל החבר'ה עזבו, אני ודרמר, אני וקצת דרמר. ראינו, הגיע לשם, ולכן כל ההתהדרות על האיש המנהיג שמגיע בפעם השנייה לנשיא טראמפ, עדיף לו שהיה נשאר בבית, אתה יודע מה? עדיף לו שהיה הולך לבית המשפט המחוזי בתל אביב לדיון נוסף, מאשר למה שהוא עבר בבית הלבן. זה היה מבחינת ישראל מביך, ואם היינו צריכים עוד פינאלי לכל ההשפלה הזאת, הגיעו הפרגונים לארדואן. יושב נשיא ארצות הברית ומדבר כמעט מאוהב, מה זה כמעט מאוהב, בנשיא ארדואן, האנטישמי, שונא ישראל, שלא מפסיק לאיים עלינו, ולא מפסיק לקלל אותנו, ולא מפסיק באמת להיות אולי הבוטה ביותר בכל העולם, וזה קשה מאוד לנצח בזה, כולל העולם הערבי, כולל העולם המוסלמי, כולל הכל, הוא ראש וראשון. ומה אומר עליו הנשיא טראמפ? אני אוהב אותו והוא אוהב אותי. ומה אומר לו? איך הוא באמת מנהיג שהצליח לכבוש את סוריה? הוא לא כבש את סוריה, כבש חלקים מסוריה. ובסוף הוא אומר לנתניהו, אם אתה רוצה שאני אסדר לך איתו עניינים, אז תגיד לי, אבל תהיה הגיוני. כלומר, לא לעצבן את ארדואן שלנו. ולכן, אני לא מבין על מה ההתהדרות, ואני לא מבין על מה הקשקושים, ואתמול כדי באמת להוריד את הביצה, איך בן כספית אומר, להוריד את הביצה מהפנים, אז הוא אמר לאנשי הקבינט, חרטט להם את הראש, קיבלנו, ידענו מראש שהולכים למסע ומתן ישיר, באמת, קיבלנו מראש. חבר'ה, מחרטטים אתכם, מקשקשים לכם את המוח, זו בדיחה יפה. אחת, רק חבל שהבדיחה הזאת על חשבון המדינה האהובה שלנו.
יפה, כמה תיקונים כללים. קודם כל, היתריות בפסח נקרא פולוצ'ינטו, על פי אחד ממאזנו ששלח לי וואטסאפ, תודה רבה. ידעת סרי, פולוצ'ינטו.
יפה.
מעניין? לא הכרתי את האירוע. דבר שני, אני לסייפה של הדברים שלך, האמת שאני שמעתי את זה עוד פעם, אמרתי לך ששבוע הייתי בכמה שיחות עם גורמים בכירים. נתניהו, ולא שמעתי את זה מאנשי נתניהו, מה שנתניהו אמר אתמול על שרים, על זה שהוא ידע, זה כנראה נכון, על פי מה שאני מבין, אבל זה לא כזה דרמטי בעיניי, והדבר הנוסף שרציתי לדבר איתך עליו, לפני שנעבור למרואיינים שלנו. תשמע, ראיתי את, אז נעשה את זה בקצרה, כי יש לנו כבר מרואיין על הקו, ראיתי השבוע את סשן המרדפים אחרי חברי הכנסת, בסדר? עכשיו, כאילו, עזוב שזה בעיניי זה חרפה ובושה, עזוב בעיניי שזה מדובר בסכנה, ממש, אני לא מבין, שיירת ראש הממשלה עוברת, ופתאום אפשר לזרוק עליה שטרות וכסף, זאת אומרת, אם זה לא שטרות, אם זה פתאום אבנים, כאילו, קודם כל, מה נסגר עם ההבטחה? הפעם, אתה יודע, הייתי מגיע כעיתונאי לכנס של ראש הממשלה, אתה יודע איזה בידוקים הייתי עובר, היו מפשיטים לך עד רמת הגרב, לא היית יכול להתקרב בכלל, כעיתונאי, עם תעודת עיתונאי, היום הם עומדים שם על הזה של נתניהו, ופאק, עכשיו, תקשיבו חבר'ה, היו פה ימים, באמת, וזה במסגרת שבוע הצביעות הגדול, היו פה ימים, שאם היו מפגינים מול ניר אורבך, 300 מטר, בשדה, בקצה השני, היו מרימים איזה פקק תאוהל, כל המדינה הייתה, אני הייתי שם, אני הייתי בבית של ניר אורבך, אני הייתי,
אני הייתי שם
בשדה, אז היו זה, היום, אתה רואה, בוא נקול איזה דרקי מגפון, מתקרב ליואב קיש, בבוקר, כל אחד רודף אחרי ניר, כל אחד
אחרי רודף,
לא, העניין הוא המרדף אחרי החקים, אבל אם שר רוצה שנעבור למוריין, אז אנחנו נאפסה.
בוקר טוב לסגן אלוף במילואים,
סגן
אלוף במילואים, עומר דנק, נווט קרב בדימוס, לשעבר בחטיבה האסטרטגית באגת, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
היי, ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים כמובן, התכנסנו לדבר על מכתב הטייסים נגד המשך המלחמה, אתה לא חתמת, אבל אתה תומך, ואני רוצה לפני שאנחנו מתחילים, רגע, לפני שאנחנו מתחילים, אתה יודע, אנשים כתבו לי כאן ותקנו, יהודה שלזינגר מדבר על מהפכה משפטית, משטרית, דברים מהסוג הזה, לא דובר על הרפורמה, לא דובר על המהפכה, דובר על מטרות המלחמה, והשאלה היא למה...
רגע, מה דיברת עכשיו? לא הבנתי.
לא, על המכתב שפורסם הבוקר, אתה אמרת לפני זה, שרבבת את נושא המהפכה המשטרית.
טוב, לא חשוב. רגע, עומר דנק, למה לא חתמת קודם כל?
הלכתי לאיבוד כבר מהשאלה.
אוקיי, אוקיי, שאלה, למה לא חתמת קודם כל?
לא חתמתי משתי סיבות. הראשונה והעיקרית, כי לא חשבתי שנכון להתעמת עם מפקד חיל האוויר, לפני שמסדירים ומלבנים את האירוע הזה איתו, ובסוף המכתב יצא החוצה, לפני, על ידי, אני לא יודע על ידי מי כמובן, לפני שהדברים לובנו מולו. אני מכיוון שלא חושב שהמכתב פונה למפקד חיל האוויר, עצם המחלוקת מולו גרמה לי להעדיף לא לחתום עליו.
מה זה ללבן מולו?
מפקד חיל האוויר החליט שהוא ניסה לומר שהוא יפסיק מילואים למי שחתום על המכתב, וסוגיה הזאת עלתה לדיון ולשיחות איתו על ההחלטה הזאת.
רגע, ואתה יודע מה נאמר שם בדיונים האלה?
לא, אני לא יודע, לא הייתי בחדר.
אוקיי.
בוא נדבר על המכתב עצמו, שאני מבין שאתה תומך בה, ובסך הכל אתה תומך בהתחניו.
לא רק שאני תומך, אני כותב את זה מזה זמן רב, את עקרונות התכנים שנכתבו, אני מדבר עליהם מזה זמן רב.
כן, אז בוא תפרט, שלא כולם קראו את המודעה, תספר במה דברים אמורים, ומה אתה בדיוק תומך.
מהותו של המכתב היא להחזיר את הדיון על מטרות המלחמה. מה ישראל רוצה להשיג במלחמה, ואיך היא מתכוונת להשיג אותה. עכשיו ברור שמכתב כזה לא יצליח לעשות ניתוח אסטרטגי של מה רוצים להשיג, ובתשובה הפשוטה היא שאני לפחות חושב שישראל צריכה לחתור לסיום המלחמה, בכולל, גם בגלל, ובעיקר בגלל, הצורך להחזיר את החטופים, אבל גם בגלל עוד סיבות בניתוח שלי.
כן, כמו?
העוד סיבות הן שצהל, וזה לא קשור לטייסים, שחוק עדק, מערך המילואים שלו קילה את יכולותיו, ובמקומות מסוימים ההתייצבויות הגיעו ל-50%.
נכון.
לא בגלל סרבנות אפורה.
לא סרבנות.
בגלל קריסה
ושחיקה מוחלטת, נכון.
ממשלת ישראל לא קיימה עד היום דיון אחד על העומס על משרתי המילואים, לא שאלה את עצמה איזה משאבי צבא היא צריכה בשנים הבאות, כמה ימי מילואים יצטרכו ב-25, כי ה-70 מזמן לא יהיה נכון, וכמה ימי מילואים יצטרכו ב-26-27, וככה אי אפשר לנהל מלחמה. ככה מדינה מנהלת מלחמה בדרך לקריסה טוטלית. אז המכתב הזה מנסה להחזיר את הדיון על הדברים המהותיים של הביטחון של כולנו, שהוא ביטחון של כל האזרחים, הוא לא שייך רק לממשלת ישראל, היא אחראית עליו.
יפה.
ולהחזיר את השיח למה שחשוב, ולא למלא דברים שקורים פה.
אוקיי, אז אומר ברשותך... אוקיי, לא רוצה להתפרץ לתוך הדברים, אני רוצה שנהל את השיח הזה כמו שצריך, עם מה שנקרא שאלות ותשובות. אז קודם כל, אני חייב להגיד לך עוד לפני שאנחנו רגע צוללים לאירוע הזה, למה בכלל צריך ללבן עניין עם טייסים? האירוע הוא בטח אחרי השבעה באוקטובר. אם למישהו... בשירות פעיל, לשמחתנו אנחנו רואים שכל החתומים פה הם לא, כנראה לא בשירות פעיל, וסתם רוכבים על הדרגות שלהם.
יש בין החתומים גם לא מעט משרתים פעילים, אבל הם חלק הקטן.
אז מה שנקרא ממה נפשך, או לא כל שכן, למה בכלל מנהלים איתם שיח כזה? אם אדוני הוא בשירות מילואים פעיל, ולאדוני הוא חותם עוד פעם על מכתבים מעין הדברים האלה, ומנצל בעצם את שירותו, איך בכלל מגיע למצב שמפקד חיל האוויר בכלל מנהל איתו שיח? לא צריך הרי בכלל לנהל שיח עם הדבר הזה. אדוני, יש לך השגות, אתה מכניס פוליטיקה לצבא, אדוני ייקח את הדברים, יחזיר את הדרכות, וילך לדרכו. באיזה עולם, נגיד עכשיו, אם זה היה גולני, מתחילים פה לנהל שיח, האם הוא כן אוהב את זה או לא אוהב את זה. מה, אתה מסרב, יש פקודות בצבא, קח את הדברים, לך הביתה.
קודם כל אני שמח שאתה שואל את השאלה הזאת, מכיוון שיש פה לא מעט מכתבים של אנשי מילואים אחרים, שקוראים להמשיך את המלחמה עד הכרעה וניצחון מוחלט, שקוראים לכיבוש רצועת עזה ולהחזרת ההתיישבות, כולל של אנשי מילואים פעילים. לכן הסוגיה של אנשי מילואים פעילים ועל מה הם יכולים לחתום, היא סוגיה רחבה, היא לא קשורה רק לטייסים.
דרך אגב, חזי נחמה אומרים שהוא גם, הוא חתם בדיוק מה שאתה אומר וזרקו אותו.
נהיה, אבל זה היה what about, כאילו, אם להם מותר, אז גם לנו מותר. בואו רק שניישר קו.
קודם כל, אין לי בעיה עם what about, אומר, תדע לך, what about זה פרקטיקה חשובה.
אבל הוא אומר לך, יש גם מכתבים אחרים.
יש מלא מכתבים אחרים, היה מכתב מלפני
שנה. בוא נביע עמדה עקבית.
לא, אבל הוא לא מסכים איתך.
זה דבר ראשון. אז אני חושב שאין בעיה לאנשי מילואים לחתום מכתבים על עניינים שקשורים למטרות המלחמה. אבל עכשיו לסוגיה יותר מהותית בעניין. מלחמה היא מעשה פוליטי. והמלחמה הזאת היא כבר מזמן לא מלחמת קיום, בשונה ממה שמנסים למסגר אותה. היא מעשה פוליטי שמחליט איפה מדינת ישראל משקיעה את המשאבים, כולל כוח אדם, כולל כסף, כולל הרבה דברים אחרים. כמובן שזה על חשבון דברים אחרים. ועכשיו, הביטחון הלאומי של כולנו נתון לוויכוח ולדיון פוליטי, שבו אנשי מילואים, שברוב זמנם הם אזרחים, יש להם את מלוא הזכות להיות שותפים לדיון האזרחי על מה המלחמה הזאת.
לא, אבל אני אגיד לך, בא יהודה שלזינגר, רגע.
בשונה ממשרתי קבע.
לא, אבל בא יהודה שלזינגר, וזה מהות הטענה נגד המכתב, ובא ואומר, רגע, בסדר, זכותכם, כמובן, אזרחים במדינת ישראל, להביע דעה. בעצם זה שאתם משרבבים את חיל האוויר, אומר יהודה שלזינגר, אני מצטט אותו כדי
שכמעניין. גם אתה חושב ככה, לא?
ברגע שאתה מכניס את העניין של חיל האוויר, נוצר כאן איזה ערבוב לא בריא. זו הטענה.
אני אחדד את מה שחברי אומר. במה הדם של הטייסים סמוק יותר, אדום יותר? לא,
אני אומר לך שהיו מכתבים נוספים.
בסדר, אבל אני, השימוש הזה... יחידות
אחרות וחילות אחרות.
אבל אמרתם רגע לא להשתמש בווטאבאוט, אז אתם משתמשים בווטאבאוט. עזוב רגע את המכתבים האחרים. בואו נדבר שנייה על הטייסים, לא ווטאבאוט. במה השימוש הזה, שרבוב הדרגות של הטייסים, הוא ממקום פוליטי, אתה מדבר על מלחמה פוליטית, זה ממקום פוליטי, זה לקדם אג'נדות, ראינו את זה גם בתקופת הרפורמה, ובעיניי, זה עושה, דרך אגב, אתה יודע אומר למי, רגע, אני יודע למי זה עושה נזק? הטייסים הגיבורים שלנו, אלה שנסו עד איראן, עד תימן, סיכנו את חייהם בידיעה שהם עלולים לא לחזור. אתם עושים להם נזק, הרי תראה מה קרה השבוע, השופט עמית יצחק, מישהו שם במשפט אמר סרבנות, השופט שמע טייסים. אתם החתמתם את השם של הטייסים הגיבורים שלנו, בדיוק בגלל שהכנסתם פוליטיקה, לא חבל?
אגב, אני רוצה רק לעדכן אותך, יש כאן...
רגע, אני לא...
רק מילה, לא, זה חשוב מאוד.
אלה את המרואיין, תן לי לענות.
הרמטכ"ל וחיל האוויר החליטו כעת להדיח משירות מילואים את כל החותמים על מכתב הטייסים, זה ממש עדכון מעכשיו.
כל הכבוד!
תתייחס גם על זה, סליחה.
שפו גדול, רגע, מילה טובה לרמטכ"ל, שפו גדול, גם עומר רוצה להגיד לו, כל הכבוד.
כן, עומר.
אני לא רוצה להתייחס להחלטה שלהם, כי אני חושב שראוי שאני אבקר אותם בתקשורת, אבל אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה של יהודה.
אתה חושב שזה צעד נכון להדיח אותם?
אני חושב שזה לא צעד נכון, אבל זאת זכותם וסמכותם להחליט את זה.
אוקיי, עכשיו תן לו לענות.
רגע, אבל עכשיו פשוט תן לי לענות.
אני רוצה לתת לו לדבר.
אחד, אני כופר בטענה של שלזינגר שהחתמנו את שם הטייסים. זו טענה ביביסטית של מיעוט קיצוני שנועד להשתיק ולסתום פופיות.
עצוב מאוד שאתה אומר על יצחק עמית. לא, אני רוצה להגן על כבודו של יצחק עמית. השופט אינו ביביסט, השופט אינו עדר, עומר. אתה לא יכול להגיד את זה דבר כזה. השופט הרי שמע סרבנות, אמר טייסים. איך אתה אומר דבר כזה על השופט יצחק עמית ביביסט?
אני לא אומר את הדבר הזה על השופט יצחק עמית.
טוב, זה היה ציניות, תמשיך, כן.
הוא הבין היטב למה האמירה הבזויה של ציון אמיר נאמרה. הוא הבין היטב, וזאת הייתה אמירה בזויה. עכשיו לגופו של עניין. הטענה הביביסטית ששמם של הטייסים מוכתם לא מוכחת בסקרים ובעדויות. 85% מהציבור בסקרים נותנים אמון בחיל האוויר למרות מה שאתה טוען. ועכשיו, את זה אני מבקש להסיר מהפרק. זה לא מה שקרה לדבריך בשאלה ששאלת. עכשיו בוא נקיים דיון, לא על בסיס ההנחת עבודה שלך, שהדבר הזה יחתים את שמם של הטייסים. עכשיו בוא נקיים דיון על המהות עצמו. עכשיו אנחנו שוב גלשנו, הנה חזרנו לדיון על הפרוצדורה ועל השם, וברחנו מהדיון על מטרות המלחמה. ומה הממשלה רוצה להשיג, ואיך נראים מצבי הסיום, ולאן אנחנו חותרים, וכמה זמן המלחמה הזאת היא אמורה עוד להימשך, ואיזה אומץ צפוי עוד על המשק ועל אנשי המילואים. אלה השאלות החשובות, ואני חושב שמה שחשוב בלדבר על המכתב הזה, זה על השאלות האלה, ולא על השאלה מדוע טייסים חתמו עליו. כי מותר לנו לחתום, זה הרקורד והרזומה שלנו, לאורך שנים, הרווחנו אותו ביושר, וכמו שבן אדם מתראיין כתת אלוף במילואים, כי הוא קיבל את הדרגות שלו ביושר, אז גם אנחנו
חייבים
בדימוס ביושר.
סגן אלוף במילואים, עומר דנק, נווט קרב בדימוס.
שהשם יפנה.
תודה רבה לך, והזדמנות זו שיהיה לך חג שמח.
גם לך.
בשורות טובות, פירס.
ואני מקווה...
וגם לטייסים הגיבורים.
ולצערי הרב, החטופים עוד לא חזרו.
לצער כולנו.
והפתח השני שהם עוד לא חזרו.
לצער כולנו.
והדבר הכי חשוב...
נכון.
שהם יחזרו.
נכון. תודה רבה. בוקר טוב לעורך דין ססי גז, מבחיר עורכי הדין בישראל.
בוקר אור.
תשמע, אני רוצה לצטט לך, לא שאני מסכים, אבל לצטט לך עמדה שנשמעה השבוע בעקבות הדיון בבגץ של יהודה שלזינגר ואחרים. למה לא זעמתם על אנשים גם משפחות חטופים, ובכלל שהפריעו לדיוני ועדות הכנסת, צעקו, השתוללו, לא נתנו לקיים דיונים על דברים חשובים כמו התקציב, וכל כך, כל כך התרעמתם על טלי גוטליב ועל מפריעים אחרים בדיון. מה התשובה שלך?
רק, ססי, סליחה שנייה, רק תיקון קטן ברקסרי. אני לא אמרתי את זה, אני מדבר על הזווית התקשורתית, אוקיי. שאני לא מרגיש שיש זווית, אותה ביקורת,
אז אני לא, מצטט את הדעה שנשמעה. כן, ססי.
בבקשה, ססי.
למעלה מ-40 שנה אני מופיע בבית המשפט העליון, ועד היום, נכנס בחרדת קודש לאולם, עם גלימה, מתכופף, קד להם, וכך צריך שיהיה. היום, אני השבוע מאוד התביישתי.
לכנסת זה לא אמור להיות ככה, ססי?
רגע, רגע, תן.
רגע, דקה, דקה.
הפרלמנט לא, הישראלי.
לא, הכנסת, לא? הכנסת, לא. אני אגיד לך
עוד דבר. אתה יודע שאני,
תנו לי רגע להגיד, רגע.
לא, אני נכנס לכנסת כבר 15 שנה. אני ממש מתרגש, בית הפרלמנט הישראלי.
טוב, אבל הוא יגיד לך מה ההבדל.
אני לא אמרתי על ההתרגשות, אני מתרגש בכל מקרה, אני גם מתרגש כשאני מדבר עם, כל עוד שאתם משדרים ביחד, אני עדיין מתרגש, אני אומר, עוד לא עבדה תקוותנו, שלום בסוף יהיה, מלחמת האחים אם לא תתחיל, כל עוד ששניכם עדיין משדרים ביחד. אבל אני רגע רוצה לומר, רגע של רצינות, תראו, בית המשפט הוא אחר ושונה מהכנסת, שהכנסת היא מטבעה שאחד מפריע לשני, וזה הדבר הכי דמוקרטי. כשאתה בא לבית המשפט העליון במטרה להפריע, לא במטרה שום דבר, אין שום תפקיד באותו לשבת בספסלים בלי לכבד מהכיסא, לשבת ופתאום לצרוח ושוב עוד פעם לצרוח ועוד פעם לצרוח. והרי מה יעשה שופט עליון? מה הוא אמור לעשות? הוא אמור, הרי הדיון לא יכול להמשיך כך. ואז הוא עשה, אחרי שהוא נתן הזדמנות אחת ושתיים, שלוש, והוא הוציא אותם על הדיון. ואני רוצה לומר לכם שדווקא איש, עורך הדין,
אתה מדבר על טלי גוטליב.
כן, דווקא היא, כעורך דין, דווקא היא. ועכשיו תראו, את האבא שחול אני אף פעם לא שופט. נכון. לא אומר מילה, אף פעם בחיים לא יגיד מילה.
100%.
מי אנחנו שנשפוט אותם? מי אנחנו שנדון אותם? אני מכין ראשי, לא אומר מילה.
100%.
והוא גם הוא בא ספונטנית. היא באה, השעה הרבה במטרה להפריע לדיון, להליך הדיון. ואנה אנו באים, והשופטים היו, בגלל המצלמות גם, הם היו די מנומסים.
אני חושב שהכילו יתר על המידה לדעתי.
בהחלט, כן. אני חושב שגם בגלל המצלמות, וגם בגלל גודל המעמד, תראו, בסך הכל, הדיון היה אמור להיות פשוט וקצר, וסיפחו אותו. ואני אגיד לכם למה, כי מעבר לדיון עצמו, הדיון עצמו היה רק הנושא מאוד יחסית פשוט, אבל היו שאלות שכולם הבינו שהדיון הוא לא רק על הפיתורים של ראש השבק. כי ראש השבק, על מה דנתם? סמכות, כולם מסכימים שיש סמכות לראש הממשלה ולממשלה לפטר אותו.
נכון.
זה לא היה בכלל ויכוח, ודנו בזה שעות, בסתם. בזבזו זמן שיפוטי יקר. השאלה היחידה הייתה, לא אם יש סמכות או אין סמכות לפטר, האם עשו שימוש ראוי בסמכות. ואז היו שתי נקודות חשובות. נקודה ראשונה הייתה, האם הפיתורים היו כדין, נתנו לו זכות שימוע, למה פיתרו אותו, למה עשו את כל זה, ושניים, האם היה ניגוד עניינים. בניגוד עניינים בית המשפט היה יכול להסתבך, הוא לא רצה, כי שם אין לו, אתה יודע, בית משפט אין לו לא שומע ראיות. וכן היה, לא ניגוד. ובית המשפט העליון היה יכול היה לעשות בחצי שעה או ברבע שעה ראשונה את כל הדיון הזה ולגמור ושאול אותם ככה. תראו, ראש השבק, אתה פה, תבוא לפה. יש לך, אתה ממילא רוצה לעזוב. אתה הודעת שאתה רוצה לעזוב. יש לך עוד שנה. קח עוד שעים, תודיעו בכבוד. ותצטרכו את זה מהסיפור הזה, ונגמר הסיפור הזה, כך עוד שעיים מהיום.
אין, אבל שאלה שעמדה בבסיס כל הדיון, זה שאלת היורש, שאלת היורש,
מתמיימם. לא, אבל תראו, נכון, היורש, יש הרבה שאלות, אבל שאלת היורש היא לא לבית המשפט העליון.
נכון.
וגם זה לא תפקידו, בואו אני אגיד לך עוד משהו, זה גם לא תפקיד של ראש השבק לדאוג ליורש, ממש לא.
תרשה לי רק...
אני יודע שכולנו חושדים, זה לא התפקיד, תפקיד של ראש הממשלה, ואם יהיה יורש לא ראוי, יעשו אולי דברים אחרים, אבל זה לא התפקיד, ראש השבק לא יכול להתעקש שמי יהיה יורש, זה תפקיד של הממשלה וראש הממשלה. אבל אנחנו כולנו הבנו שמעבר לדיון הזה, יש דיון אחר מאחורי, זה ההדחה של היועץ המשפטי, זה התקפה מאוד חזיתית על כל
המערכות. לא, ואני רוצה לחדד את השאלה, מעבר לדברים האלה. שמענו את, במוצאי שבת האחרון, את שר המשפטים, יריב לוין, מודיע, ערב הדיון בבג"ץ, מודיע שגם אם בית המשפט יקבל החלטה להשאיר על כנו את ראש השבק, צריך להתעלם מההחלטה, ולהתעלם על הדרך מראש השבק, לא לזמן אותו לשום דבר, אחרי החזיק אחריו, ובשר האוצר, שר בכיר בממשלה, שאמר לא להזמין יותר את ראש השבק, נוכח החלטת בגץ, מה אתה אומר על האמירות?
על זה אתה מתפלא, אני מתפלא על זה שאתה עוד מתפלא, מה קורה במדינה, אתה לא מתפלא יותר על זה שמישהו מדבר על לא לציית הבגץ לגמרי?
שלמה קרי, שר התקשורת, תודה על ההערה, שלמה קרי, נזכיר, אמר לא לציית, בכלל לא צריך לציית.
לא לציית, תראה, לבודד את ראש השבק, זה עדיין לא סירוב. כלומר, אתה יכול לפטר אותו, אבל אם בית המשפט יכול להיות לך, אתה יכול להחרים אותו.
עורך דין ססיגס, תרשו לי רגע, אתם מפמפמים אחד את השני באותם דעות, אז תרשו לי רגע לנסות לפלפל.
לא, אנחנו לא באותם דעות.
פחות או יותר. תרשו לי רגע לפלפל. קודם כל, לגבי הערה קטנה לגבי סוגיית ההתרגשות מבית המשפט, זה נוגע בעיניי, אני כאיש ממלכתי, זה מאוד מאוד מרגש אותי. אני חייב להגיד לך, אני כבר 15 שנה נכנס לכנסת, מרגש אותי מאוד להגיע לפרלמנט הישראלי, להיכנס למליאה, ללכת לוועדות. קודש הקודשים, קודש הקודשים הזה, שצריך להיות גם בוועדת הכספים דרך אגב, גם בוועדת החוקה, המקומות שבהם בסוף מגבשים את החוקים של מדינת ישראל, גם שם צריך להישמר הסדר. האירוע שאתה, שם לא נשמר הסדר, וזה עובר בסדר, ולהפך חובה להפריע להם, אל מול בית המשפט, שפתאום לראשונה ראינו את אפס הסובלנות של הדבר הזה. וגם הדבר השני, וזה אני אשתמש בניסיונך כעורך דין. בעיניי, הממשלה עשתה טעות נוראית בבית המשפט העליון בדיון הזה. עשתה טעות נוראית. אמרו, אתה בכלל שלחת את ציון אמיר, כדי בכלל להתחיל לנהל
יהודה, בית המשפט. יהודה, שאלה, אתה נואם,
לא,
שאלה.
לא, אני מפרה בדעות, אני לא שואל
לא,
שאלה.
לא, אבל אוקיי, תשאל, תן לו לענות, אבל מה שאתה שואל.
אם הממשלה אומרת שלא הכל שפיט, והנושא הזה לא באחריות בית המשפט, מה היא בכלל שולחת נציג לדיון הזה? אתם, או שאתם כופרים בסמכות, או שאתם לא כופרים בסמכות.
בבקשה, עורך דין ססי גז.
אתה חוזר לתאו בבור של בראשית, ואנחנו רוצים לעשות, והממשלה עדיין רוצה לשמור על סדר. אי אפשר לא להגיע לדיונים. רבותיי, אנחנו עדיין מדינת חוק, מה אתם רוצים להגיע לאנרכיה? גם ככה אנחנו על הסף. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו.
אבל מה האחריות של השופט? אז עכשיו הוא מינה את רואה, בדיוק, אז זה קל, הוא אומר תשאיר אותו.
אין לו לענות, כן.
כל הדבר הזה שרוצים, למשל, לדעת חקירה, לחקור גם את השופטים, כל מי שיודע, מבין משהו על מבנה הדמוקרטי, יודע ששופטים, הם לא אמרו להיות אחראים, יש הרי, גם כל שופט יש לו פטור, אתה לא יכול לסבוע שופט על אחריות או נזקים, גם אם הוא טעה בפסק הדין, בטוב שכך. תאר לך ששופט התחיל לחשוב על תביעה אישית, או על בעצור שזה יהיה כך, שופטים מפרשים את מה שאתה, שופטים לא יוזמים כלום, אתה מגיע אליהם לדיון, והם פוסקים לפי הצדדים, הם טעו, יש עירור, אין טעות, בבגץ אין עירור, כי זה החקה הראשונה והאחרונה. אבל אני רוצה רגע לומר משהו על מה שבכלל קורה במדינה הזו. תראו, אתה, שלזינגר, צריך לשאול את עצמך את השאלה, וכל אלה שמאזינים לי ונמצאים בצד שיותר של שלזינגר. דרך אגב, שלזינגר, אני איש ימין לא פחות ממך, אני רק איש של סדר וחוק.
גם אני איש של סדר וחוק, וגם אני איש ימין, חד משמעית.
תן לו לענות, כן, תמשיך לעודין נגז.
עכשיו, אני רוצה שכל אלה שניצאים בצד של הביביסטים, מה שקוראים להם, דרך אגב, השופטת לא אמרה ביביסטים, למי שצריך תיקון.
נכון,
סתם
הסתה, 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 אתה לא יודע איך זה, הסתה, להדליק את האנשים, לא מדברים עליך.
אז אני רוצה שאלה שעדיין...
דפנה הולץ, לכתר אמרה את זה, ולא אמרה את זה השופטת.
ואמרה את זה עורך הדין.
דפנה הולץ, לכתר.
עכשיו אני רוצה רגע לומר משהו על ה... תראו, תמיד תשאלו את עצמכם הביביסטים, מה היה קורה... עם כל החקיקה הזאת, וכל הפסיקה, וכל מה שהיום אתם בעד, ולא לציית וכל זה, אם ממשלת שמאל או ממשלת מרכז הייתה שולטת, אתם הייתם רועדים, ולא תמיד השלטון יישאר שם.
נכון.
ולכן השאלות הכלליות הן שאלות רציניות, תשאלו נכון. את השאלה. נכון. אתם הייתם רוצים, למשל, שבית המשפט ייבחר על ידי ממשלה של שמאל, הרי יום אחד זה עלול לקרות. מישהו רוצה שפוליטיקאים יהיו יבחרו את השופטים? מישהו רוצה שפוליטיקאים יפטרו את החוקר, את ראש השבק, אם הוא פוטר? הרי, אם
אז
הוא
מה,
פוטר,
אז תראה, אני אמרתי שמור, בתחילת התוכנית רגע, שזה מהלך מתוכנן, רגע, מהלך מתוכנן להחליש את בית המשפט, לרסק את שומרי הסף, והכל קשור למשפט נתניהו. הכל קשור לנאשם.
דין גזר, אתה אשכרה אומר לו ברור על זה.
רגע, להימלט מימת הדין. כל הסיפור.
אני רוצה... אני רוצה רגע לומר...
עורך דין גז, אני לא מבין איך אתה מסכים עם הדברים של ברק סרי. באמת, אני מחייד ברק, אני לא מצפה ממנו. זה האג'נדה שלו כבר הרבה שנים. אתה חושב שכל השינויים... רגע, לא, אבל אתה מדבר איתו כל הזמן. אני עד שאני משחיל משפט, אתם לא נותנים לדבר. אני רק שואל אותך שאלה. אתה באמת באמת חושב שאנשי ימין שרוצים שוויון, שרוצים זהות, שרוצים גם שיהיה להם איזשהו אחיזה בית המשפט העליון, אתה חושב שאני, ב-2005, כשגירשו יהודים מהבית, זרקו אותם מהבית, בלי אף כלל של משפט, אתה חושב שמה שמעניין אותנו זה משפטי נתניהו? בחיי. אתה לא חושב שבית המשפט צריך גיוון?
אני בהחלט חושב
שהוא מגוון. אז זה הסיפור.
הוא מגוון דיו.
הוא ממש, הנה, אומר לך עורך דין, מבחירי עורכי הדין של מדינת ישראל, אומר לך, בית המשפט לא מגוון, על זה המלחמה.
אני רוצה רגע להגיד לך, לא רק שהוא יש בו גיוון, יש בו אפילו גיוון, אם הימין רוצה לדעת איפה יש, תשאל למשל איפה סולברג גר, איפה מינץ גר.
מה זה משנה?
לא משנה.
דין גז.
לא, לא, הוא צריך ללכת להפגנות ולתוק ביבי המלך.
השאלה היא בפסיקות, מה אכפת לי?
עורך דין גז.
אכפת לי שהוא שופט
בתחושות שלו. הם רוצים שופטים שילכו להפגנות עם מגפון ויצעקו.
לא, דפנה ברק ארז, ממפגינות קפלן.
ויצעקו ביבי המלך. זה מה שהם רוצים. ליד רבי בן יהודה.
שהורידה את הגלימה.
ככה הם רוצים שופטים.
לא, ראינו, ראינו.
אתם רוצים שאני אראה
מהכף? תמשיך.
אתם מסתובבים נורא יפה בלעדיי, תקשיבו רבותיי. עד היום, שאני נכנס לכל שופט, אני עד היום לא יודע מה דעותיו.
כמו שצריך, בוא אני אגיד.
רגע, אני לא לענות.
אני עוזר לו. אומר עורך דין שהוא לא יודע מה הדעות של השופטים. אני אגיד לך, השופט דפנה ברק ארז, היא נציגת השמאל.
לא, לא, שופט דפנה ברק, אני יודע שיש לה דעות ליברליות, אני לא יודע מה היא בחרה.
אז הנה, אתה כן יודע.
לא, יש לי ליברלית, תופך אותה ל... אתה יודע שאתם הימים מתפארים גם
בזה? על פי הפסיקות שלה, למשל בבנייני המאגרים, על פי פסיקות של הבנייני המאגרים, אתה יודע בדיוק איפה, מה
הוא גם הזכיר את סולברג ומינץ,
בן זמן, לא, נינגז, בבקשה.
שלזינגר, אתה רוצה לומר לי שאתה לא ליברל? אתה עושה בידי שאתה לא ליברל? מה, הליכוד הם לא, הביביסטים לא ליברלים?
אם לא היה לנו 28 שניות, הייתי מפתח איתך דיון בעניין הזה.
לא, אמיתי, אתם לא ליברלים?
אולטרה ליברל, לא תאמין עד כמה. ואולטרה שמרן.
עד עכשיו חשבתי, אתה יודע...
במשפט אחד סותר את עצמו,
אולטרה ליברל ואולטרה...
אני לא יודע,
עורך דין ססי גז.
עורך דין ססי גז, אנחנו תראה... לא, אבל נגמרנו הזמן, אנחנו נמשיך את זה בתוכנית הבאה. תודה רבה רבה שהיית.
הפעם הבאה, תשתדלו לשאול שאלות.
אתה צודק, אתה צודק.
שלזינגר, אתה רגיל לענות לשאלות.
אתה איש יקר ונדיר ושהשם מפנק אותך. חג שמח.
תודה, חג שמח, פרסומות.
ביי ביי.
נועה קירל, בנות כמוני לא בוכות, והשיר הזה מוקדש ללירי אלבג, הגיבורה נאמבר וואן, שעברה מה שעברה השבוע, וכמו תותחית, ידע להתעשת ולענות, ובאותה הזדמנות, מזל טוב לנועה קירל, ליום הולדתה 24.
מחפשת את עצמי שכבר, אין למה כבר, בשביל מה? אתה מנסה לי, תפוס אותי כשרה, ככה זה טוב, אין לך ברק. רצית לראות איך אני שבורה. תגיד מה חשבת שתבוא ואז תראה אותי ככה. עדיין לא למדת שבנות כמוני לא, בנות כמוני לא, בנות כמוני לא, בנות כמוני לא בוחות. הבנות שהורידו דמעות כבר מילאת את כל הכנרת. אני לא מקנה בזאת שעוד תבוא אחרייך, הרי את תבכה גם אחרת. איך זה עושה לך טוב על האגו לראות הדמעות כמו גשם שוטף? אמא אמרה לי, מה היא אמרה לי? מי שעושה לך שיתערב. אתה מנסה לי, תפוס אותי כשרה, ככה זה טוב, אין לך ברירה. רצית לראות איך אני שבורה. תגיד מה חשבת שתבוא ואז תראה אותי כאן.
שרית, אתה רוצה להיפרד?
עדיין, עדיין להיפרד, ולהגיד תודה רבה לאורחים והמפיקים שר פלסר ואסף נבוא, אחראי על השידור טל שלב, סטף קורנס ואיציק אהרון, האורחים בדיגיטל, עידו טבת, אחיעד לוק ועומר אוקון. אחרינו, סיוון כהן הגדולה. אני רוצה להגיד לכם באמת, באמת, מכל הלב, חג שמח, חג כשר, חג מאושר, אביב פורח, שיהיו לנו רק בשורות טובות, שיהיו לנו רק דברים טובים. לך, למאזינים, למאזינות,
ושיפנק את כל המאזינים. חג כשר ושמח. ביי ביי.
ביי, תודה רבה לכולם.